הפעם נדבר על קרנות השקעה. ממה כדאי לכם להיזהר? בואו לשמוע על מקרים אמיתיים בהם אנשים הפסידו את השקעתם, ואיך זה יכול להציל אתכם בהשקעה שלכם. פתיח ומתחילים.
הכל נדלן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
והערב, אנחנו הולכים לדבר דווקא על דוגמאות של עסקאות שלא עבדו, עסקאות שנכשלו, בסדר? אתם הולכים לראות עסקאות לא שלנו, אנחנו כמובן לא נשתמש בשמות של חברות אחרות, אבל נראה דוגמאות לעסקאות שגויסו פה במדינה, וניתן היה לדעת מראש שיש בהם משהו לא בסדר, משהו לא טוב, אחד מהכללים לא מתקיים בהם, אתם תראו את זה ביחד. אבל חשוב לי להגיד משהו מאוד מאוד חשוב שתטמיעו לכם בראש. זה שמשהו לא עבד, לא מעיד על הכלל. להפך, בעשר השנים האחרונות שעושים במדינת ישראל השקעות מהסוג הזה, הרוב המוחלט היו מוצלחות. ויותר חשוב מזה, שמנתחים את אלו שלא היו טובות, יש בהם מוטיבים חוזרים, יש בהם מוטיב חוזר. והיה פשוט מאוד לצפות את זה מראש. בסדר? ואתם תראו היום דוגמאות. עכשיו, למי שיצטרף באיחור, אמרתי, הערב אנחנו משדרים גם לקבוצה הסגורה שהמרתון מתקיים בה, וגם לעמוד פייסבוק שלנו, כמו כל יום שלישי בשעה 8:30. בסדר, החלטנו הערב לאחד את זה, ולכן, מי שצופה מעמוד פייסבוק שלנו, תרשמו לי ואני אשלח לכם לינק להצטרף לקבוצה, שיהיה לכם למרתונים ולתכנים, ולשאול שאלות להמשך. ותבינו מי שצופה מעמוד פייסבוק שלנו, שאנחנו, זה ערב שהוא חלק משבוע שלם. אוקיי? אז בואו נצלול פנימה ונתחיל לעבור על הערב הזה הלכה למעשה. בסדר? אני פותח לי את זה פה ורואה אתכם כאן בצג השני כדי לענות על שאלות בקבוצה הסגורה לכל מי שצריך. טוב, אז על מה אנחנו הולכים לדבר הערב, חברים? קודם כל אנחנו הולכים כהשלמה לכל מה שדיברנו אתמול, לראות עסקאות שלא הצליחו. אנחנו נראה עוד כמה טיפים קטנים ממה צריך להיזהר, חוץ מהכללים שכבר דיברנו עליהם אתמול, וכמובן איך פותרים כל דבר כזה. כלומר, מה יכול להיות הבעיה ומה הפתרון שלכם. נראה דוגמאות, כמו שאמרתי, להשקעות שלא צלחו ואיך יכלתם לחזות את זה מראש. ונבין ביחד, איך, מה השאלות שצריך לשאול, ומחר, אחרי הערב שתראו את הצד השני, עסקאות טובות ואיך בוחנים עסקה וכולי, כבר יהיה לכם צ'קליסט מאיתנו מתנה, שפשוט לוקח אתכם צעד אחרי צעד, שכל פעם שמישהו מציע לכם פרויקט, בשאלות שצריך לשאול על החברה, על היזם, על הגוף המגייס, על הפרויקט, כדי שתוכלו לראות מול העיניים את התשובה. אז בואו נתחיל לצלול פנימה, ונוסיף לכל מה שלמדנו אתמול, בסדר? לכל הכללים המטורפים האלה, שבסך הכל הם די טריוויאליים, אבל נראה איך היום אפשר לראות שהם לא התקיימו בהרבה השקעות, בואו נראה בהשקעה קבוצתית, מה עוד אתם צריכים להיזהר כל פעם שאתם לפני כניסה להשקעה. אז קודם כל נדבר על הכותרות ואז ניתן פתרון לכל דבר. עכשיו, הטיפ הראשון זה משהו שאולי יש הרבה אנשים, הרבה חברות אחרות, שלא כל כך היו רוצים שאנחנו ניכנס לזה ונציג את הדברים, אבל שוב, אנחנו באנו לתת למשקיעים את היכולת לבחון פרויקט, לבחון חברה, לבחון גוף שמגייס כספים, ואתם תוכלו להחליט מה מתאים לכם ומה לא. אז אני מתנצל אם יש אנשים שלא אוהבים שאנחנו שמים את כל הידע על השולחן, אני מתנצל. הדבר הראשון שאתם צריכים ללמוד להיזהר ממנו בנוסף לכל הכללים, זה מה שנקרא מרוויחים מהיזם. זה אומר, אתם רוצים לדעת שהגוף המגייס, אותה קרן, בסדר? כמו ש-BNC היא קרן, אין רווח מתהליך הגיוס עצמו. כלומר, הם לא באים ליזם ואומרים לו, היזם יקר, כמה אתה צריך לגייס? מיליון דולר? מצוין, אנחנו נגייס לך קצת יותר, וזה יהיה הרווח שלנו. אתם רוצים לדעת שהם לא מרוויחים מתהליך הגיוס מהצד של היזם, היזם לא נותן להם כסף על זה שהם גייסו. למה? זכרו את מה שדיברנו אתמול, הכלל השני, זהות אינטרסים. אף אחד לא מרוויח שאתם לא מרוויחים. שמישהו מרוויח במהלך הדרך, אין זהות אינטרסים, היא לא יכולה להיות קיימת. אז הדבר הראשון, מרוויחים מהיזם, תכף נראה איך פותרים את זה. הדבר השני והחשוב מאוד, דיברנו על זה שיש דמי גיוס. אתם זוכרים? בין 4-8%, הסטנדרט הוא פחות או יותר 5%. אמרנו שאין עם זה בעיה כל עוד כל ההוצאות בפנים, ונתנו עוד הרבה הרבה טיפים על דמי גיוס. מה שחשוב לי היום לדבר על דמי גיוס, זה שאתם זוכרים לבדוק שמציגים לכם תשואות לא בניקוי דמי גיוס. כלומר, אתם צריכים להיזהר ממצב שמציגים לכם תשואות בניקוי דמי גיוס, שאתם משקיעים 100,000 שקלים, 5,000 שקלים, לדוגמה אם זה 5%, הם דמי גיוס. אם מציגים לכם צפי תשואה של 18%, האם זה על כל ה-100,000 שקל או על ה-95,000 שקלים? בסדר, אתם רוצים לדעת שמציגים לכם על סך ההשקעה שהשקעתם. סגיל, השאלה שלך, תכף תראה כל אחד מהדברים פה שצריך להיזהר מהם, תכף אתם תראו איך פותרים אותם. לאט לאט, שנייה. גם יש היום הרבה דוגמאות, אז עד סוף הערב, ובכלל עד סוף הערב של מחר, כבר עד מחר יהיה לך צ'קליסט, כולל שאלות, איך לבדוק כל דבר וכו'. אז אתם רוצים לדעת שהם לא מרוויחים מהיזם, תכף נראה איך פותרים את זה. אתם רוצים לדעת שהם מציגים לכם תשואות לא בניקוי דמי גיוס, בסדר? ואין בעיה עם זה שיש דמי גיוס, אבל שזה כולל את כל ההוצאות בפנים. אני מזכיר לכם, וזה גם הסעיף האחרון שכתוב לכם, אתם רוצים לדעת שאין הוצאות נלוות, או אם יש, שיגידו לכם. בסדר? שיגידו לכם את זה מראש, ואתם תוכלו לעשות את השקלול. הדבר הנוסף, קראנו לו פה בשם דמי איזון, כי זה שם שחברה מסוימת השתמשה בה. מה זה בעצם דמי איזון? דמי איזון ממילה מכובסת, נקרא לזה. בסדר? לוקחים כסף בעצם על כלום. על זה שהם גייסו את הכסף. הם אומרים, אנחנו גייסים 1,000,000, 10% מתוכם הולכים אלינו. למה? ככה. אתם תראו את זה בדוגמאות, תראו איך הם עושים את זה, וזה פשוט אבסורד לטעמי. בסדר? כי זה כסף שנלקח ללא קשר להצלחת הפרויקט. שוב, גם פה, זכרו את הכלל השני. אנחנו לא יכולים שזה יקרה. לא יכולים להרשות לעצמנו שזה יקרה, כי זה פוגם בזהות אינטרסים. הדבר הנוסף, נקרא לזה בשם כולל, דיברנו על זה גם אתמול לעומק, מרוויחים במהלך הדרך. אתם רוצים שאף אחד לא ירוויח שאתם לא מרוויחים, תכף נראה איך פותרים את זה. ועוד משהו שיכול להדליק לכם נורה, זה רווח קטן מדי ליזמים, ואתם תראו היום דוגמה כזאת, ותראו איך זה לבד היה צריך להדליק לכם נורה. הדבר האחרון, או אחד לפני האחרון, זה סעיף buy out. זה מוצג כאילו זה הכי לטובתכם. ואומרים לכם שהצפי תשואה באותו פרויקט הוא 16% לשנה, אבל היזם האמריקאי מאוד התעקש שיהיה לו buy out ב-18%. הוא מאמין בפרויקט כל כך שהוא רוצה שיהיה לו את האופציה להוציא אתכם ב-18%. ואתם אומרים, בוא נה, זה נשמע לי מדהים. מדהים, אם הוא יוציא אותי ב-18, אתם צודקים דרך אגב, זה תשואה מדהימה. אבל למה שישימו לכם תקרה מעל הראש? תחשבו על זה רגע, אם אתם שותפים לכל דבר ועניין, למה שתהיו שותפים עד מקסימום מסוים? כי אם יהיה 20% לשנה, ברור שיקנה אתכם ב-18. או יותר גרוע מזה, ברוב המקרים שמכניסים את הסעיף הזה, זה אומר שהפרויקט הזה מתוכנן ל-refinance. לא נרחיב עכשיו מה זה, אבל זה אומר שהיזם והקרן מתכננת להישאר עם הנכס הזה אחרי שהם מחזירים את כל הכסף הביתה ואת הרווחים שלכם. שאם אתם רוצים להישאר חלק מהדבר הזה, אתם לא רוצים שיוציאו אתכם החוצה, אל תיתנו לזה שישימו לכם תקרת זכוכית. אם יהיה רווח יותר גבוה, אתם רוצים ליהנות מזה. והדבר האחרון זה הוצאות נלוות, דיברנו על זה, יש המון הוצאות להקמת קרן כזאת, לכן בקבוצה הישראלית, לכן גובים דמי גיוס, אם זה על עורכי דין והחוזים, והראיית חשבון, והטיסות, והאנליסטים וכו'. ואתם רוצים לדעת, שאין עוד הוצאות נלוות חוץ מזה, שלא מספרים לכם, ופתאום אתם צריכים לשלם על דיווחים, או לא משנה מה, אוקיי? אצלנו זה אין הוצאות נלוות, הכל כלול בפנים. עכשיו, בואו נקפוץ פנימה, ונתחיל לדבר על הפתרונות, אוקיי? בואו נתחיל לדבר על הפתרונות, ותכף נראה דוגמאות ממש הלכה למעשה ובפנים. אז קודם כל אמרנו, הדבר הראשון, אנחנו רוצים לדעת שהם לא מרוויחים מהיזם. איך אתם יכולים לדעת את זה? סגי שאל, שאלתם אותי נושב גם אתמול, ואני יודע שזו שאלה שחוזרת על עצמה, פשוט מאוד. תבקשו הצהרה מהחברה המגייסת שהם לא מרוויחים, שהם לא מרוויחות. אתם תראו שהם לא ירצו לתת לכם אם הם כן מרוויחות. למה? אף אחד לא רוצה להציג מצג שווא במשהו כתוב. אף אחד לא רוצה לעבור על החוק בצורה כזאת. אף אחד. הם פשוט לא יגידו לכם את זה, אבל אם תשאלו, ואני אומר לכם זה בוודאות, הם פשוט לא יסכימו לתת לכם הצהרה כזאת. מאוד פשוט. תשאלו, תדעו מה אתם צריכים לשאול. בסדר? הדבר השני שדיברנו עליו, האם מציגים לכם תשואות בניקוי דמי גיוס? תבדקו, אומרים לכם מה צפי תשואה, תשאלו, זה על סך הסכום או בניקוי דמי גיוס? שהכסף חוזר הביתה בסוף הדרך, זה כל הכסף או בניקוי דמי גיוס? פשוט תשאלו. דמי איזון, כמה, כמה, כמה דברים חשובים לגבי הדבר הזה, ואתם תראו את זה היום בדוגמאות, וזה עוד יותר. אתם תראו שהן מציגות את זה בתוך המצגות שלהן. הן פשוט עושות את זה בצורה שהיא באותיות הקטנות, במילים מכובסות. תראו דוגמאות וזה יהיה מאוד פשוט. גם כאן פשוט בקשו הצהרה מהחברה המגייסת שאין רווחים במהלך הדרך שהן לוקחות. שהן לא מרוויחות, הן לא לוקחות דמי זום, הן לא הגוף שמנהל את המולטי פמילי, הן לא הגוף שבונה את הבניין ויש להן רווח קבלני וכו' וכו'. בקשו הצהרה, זה מאוד מאוד פשוט. גם אותו דבר, מרוויחים במהלך הדרך, זה בעצם דמי זום, זה צורה אחת של להרוויח במהלך הדרך. אותו הפתרון, בסדר? רווח נמוך מדי ליזמים. תחשבו, אם הייתם היזמים, האם הרווח הזה היה מספק אתכם? ואני אראה לכם היום דוגמה, שאתם תראו שאתם יודעים לענות על זה לבד. אין לי תשובה לזה, אתם לא יכולים לשאול אותם האם יש להם מספיק רווח או לא, אבל שתסתכלו בעיניים שמציגים לכם כמה רווח הם צופים שיהיה להם, תבינו האם הגיוני שהם באמת לא מרוויחים משום דבר אחר. ואם יש סעיף buy-out, כמו עם כל אחד מהכללים שאנחנו דיברנו עליהם אתמול ושנדבר עליהם היום לא מתקיימים, אנחנו ממליצים לא להיכנס לעסקה. הוצאות נלוות, פשוט תבקשו את רשימת ההוצאות הנלוות במידה ויש. פשוט תבקשו לדעת מה הם. בסדר? אז אלה פתרונות מאוד מאוד פשוטים. ואני רוצה, אמרתי לכם, הערב אנחנו לא נעשה לייב ארוך, אז אני רוצה ממש מהר מהר, מה שנקרא, להתקדם לתכלס. אוקיי? לתכלס שלשמו התכנסנו בערב הזה. אני רוצה להתחיל להראות לכם דוגמאות, יש פה גם דוגמאות שאנחנו תכף מראים אותן בפעם הראשונה, חלק אולי הראינו בעבר, אבל חשוב לראות אותן עוד פעם. הדוגמה הראשונה, ושוב, המטרה היא חשוב לציין, אנחנו לא באים להכפיש אף חברה אחרת, יש הרבה טובים, אנחנו לא נשתמש בשמות של חברות, אנחנו לא נענה אם מישהו ישאל אותנו, אנחנו רוצים שמשקיעים ידעו איך לבדוק, וככה כל החברות יעבדו כמו שצריך. והדוגמאות האלה זה רק כדי להראות לכם, למה המודל הזה הוא פשוט מדהים? כי בסופו של דבר, אם יש כמה כללים שמתקיימים, אתם תראו, אין כמעט, שוב, אין מובטח בעולם ההשקעות, תמיד יש סיכון, אבל זה אומר שאף אחד לא ידע מראש על בלטמים, ואם יהיה בלטמים, מי שעומד בראש ומנהל את זה, ירצה לצלוח אותם, כי הוא לא לקח כסף בהתחלה, הרווח שלו בסוף. בסדר? אז זה חשוב מאוד. עכשיו תהיו ממש מרוכזים, כי זה משלים את הכלים שדיברנו עליהם בדיוק אתמול. בסדר? אז אנחנו הולכים לראות למעשה עכשיו, הדוגמה הראשונה, דוגמה של עסקה של חברה מאוד 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 גדולה במדינת ישראל. ואני אומר בוודאות, אני אומר בוודאות שאם אנשים היו פשוט מסתכלים ושואלים את מה שאני הולך להראות לכם עכשיו, אף אחד לא היה אמור להיכנס לעסקה הזאת. וזה שלא מתקיימים בכלל כל הכללים, זה לא אומר שהיא בוודאות לא תצא עסקה רווחית. בסדר? זה לא מה שזה אומר. כי אם הכל יעבוד כמו שצריך, אז עדיין יהיה רווח. אבל אם הבנתם את הכללים שדיברנו עליהם אתמול והיום, אתם מבינים את הבעייתיות להיכנס שמישהו לא שם איתכם כסף, שמישהו מרוויח במהלך הדרך. ובכוונה פה לקחתי דוגמאות עם הכללים הכי חשובים. ואתם תראו, אתם הולכים לראות איך חברות מרוויחות כסף במהלך הדרך, כלומר לא בטוח שאתם תרוויחו, אבל הם הרוויחו מאוד יפה. ואז הניהול של הפרויקט, הזהות אינטרסים שלהם, הרצון שלהם להגיע לרווחים בסוף, פוחת ופוחת ופוחת, כי רוב הכסף הם כבר לקחו במהלך הדרך. בסדר? אז בואו נתחיל לצלול פנימה. אתם רואים עכשיו דוח מתוך מצגת שהציגו למשקיעים, חברה מאוד מאוד גדולה בארץ, ואני רוצה שתשימו לב לכמה דברים. נתחיל, מה היה פה שאנחנו רוצים לראות? קודם כל, לשם הדוגמה, נגיד, אתם יודעים מה, נתחיל ככה. קודם כל, אתם רואים, אם תסתכלו טוב, היה פה מימון בנקאי. סך הכל עלויות מימון, יש פה עלויות מימון. היה פה מימון בנקאי. ובוא נגיד, רק לשם הדוגמה, שכולם גם משקיעים פה בכסף. נגיד, בסדר? נגיד, תכף תראו שזה לא באמת קרה. מי שיסתכל פה על חלוקת הגיוס כספים, יראה כבר שהחברה המגייסת לא שמה כסף. אז כבר הכלל הראשון לא מתקיים, אנחנו בכלל לא צריכים להמשיך לבדוק. אבל נגיד, רק לשם הדיון, נגיד שהם שמו כסף. ותסתכלו טוב, יש פה שורה שכתוב רווח לפי דוח אפס. בסדר? כלומר, זה היה פרויקט בנייה מאוד מאוד גדול. הם גם הוציאו דוח אפס, דוח שמי, שעבר לבנק, ומי שיקרא אפילו את סעיף אחד שהם מפנים אליו, יראה איזה דוח אפס זה וכו'. אז הם גם עשו פה דוח, הם הראו למשקיעים, למי שרצה, דוח אפס שמראה כמה הכנסות צפויות להיות וכמה הוצאות. אבל, אז בואו נסתכל על זה עוד פעם. נגיד שכולם שמו כסף, הכלל הראשון מתקיים. יש מימון בנקאי, הכלל השלישי מתקיים. יש פה אפילו דוח אפס שמראה שיש פה מספיק רווחים, שחידד את זה שיש פה רווח, קנייה מתחת למחיר שוק וכולי, הכל בסדר. בסדר? הכל טוב. עד פה נגיד שהכל בסדר. אם תשימו לב, יש פה שורה שנקראת הוצאות נוספות עם סעיף קטן מספר 2. אני רוצה להקריא לכם מה היה כתוב בסעיף קטן 2. הוצאות מוערכות נוספות, אשר אינן נכללות בדוח האפס, בדוח אפס, הוצאות בדק ויחוס, דמי איזום ושם החברה. מה זה אומר? מה המשפט הזה אומר? קודם כל, תכף תראו איך בדקנו מה הוא אומר לעומק, אבל ממה שאתם מבינים, הוצאות נוספות שלא נכללות בדוח אפס, כלומר זה הוצאות אחרי מה שהשמאי בדק, השמאי בדק את הפרויקט, ובא משהו, ואמר חבר'ה אני לוקח עוד הוצאות מהפרויקט הזה. בסדר? וקרא לזה הוצאות בדק ויחוס, דמי איזום לטובת אותה חברה. אז שלחנו מייל, ושאלנו מה זה אותם דמי איזום, ותראו מה הם ענו לנו. דמי איזום הם חלק מהתוכנית העסקית, וזה סכום שמשולם לאותה חברה, עבור הבאת העסקה לכדי גיוס. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, בסדר? את רוב האנשים לא היה מעניין, למה? כי אם אני מחזיר אתכם פה אחורה, הציגו פה למשקיעים, אם אני זוכר נכון, צפי תשואה של 17%. ולא רק זה, לא רק זה, לא רק זה. הם גם הציגו שאותה חברה לוקחת חלק מאוד מאוד קטן מהסוף. חלק מאוד מאוד קטן מהרווחים של הקבוצה הישראלית. אבל, הם לקחו ביום הגיוס כ-20% מסך הגיוס שגויס אליהם רווח דמי איזום. על מה? על זה שהם גייסו את הכסף. זה מטורף, זה אבסורד. בסדר? במילים אחרות, זה כסף שחברת הגיוס לוקחת לעצמה לטעמי על כלום. זה לא דמי גיוס שדיברנו עליהם 5%, כן? בסדר? זה לא דמי גיוס, זה בנוסף לזה. הם לקחו גם את זה, היא פשוט לקחה מתוך 26 מיליון שקל שגויסו, 5 מיליון שקל לטובת עצמה. כלומר, היא מרוויחה שאתם לא מרוויחים. בסדר? שלא תבינו לא נכון, מי שישב אצלהם בפגישה, הוצג לו שהחברה מרוויחה רווח מהסוף. בסדר? היא מרוויחה פה כחלק, בניגוד לזה שהיא גם מרוויחה פה כחלק מהוצאות הפרויקט, ב-day one. הפרויקט יכול להפסיד כסף והיא עדיין הרוויחה את החמישה מיליון שקלים. אוקיי? 20% תשואה החברה הזאת עשתה על הגיוס, ללא קשר להצלחת הפרויקט, זה אבסורד. פלוס דמי גיוס, פלוס עוד 8% מהרווחים שהיא לקחה בסוף. עכשיו, מה היא עשתה? ישבו אנשים באותה חברה, ואמרו, בוא נה, תראה איזה חברה טובה, חברים, תהיו מרוכזים, אני רץ על זה מהר, אני מקווה שאתם צריכים לעקוב. הם לוקחים רק 8% מהרווחים של הקבוצה שלנו. הם משאירים אותי עם כל כך הרבה רווח. בסדר? היה עדיף שהיא תגיד שהיא לוקחת חצי מהרווחים, אבל שלא תיקח 5 מיליון שקל ביום הגיוס. היה עדיף שהיא תגיד למשקיעים, אני מרוויחה, לוקחת חלק ניכר מהרווח שלכם בסוף. אתם עדיין תעשו תשואות מאוד יפות, אבל הם קנו את המשקיעים בזה שהם לוקחים חלק קטן מהסוף, אבל לקחה רווח מהדלת האחורית מבלי לספר לכם. כל מי שהיה שואל, היה פשוט רואה את זה. בסדר? אז מה היה פה לא בסדר? קודם כל היא לא שמה כסף, אבל נגיד גם אם היא הייתה שמה כסף, היא הרוויחה המון כסף שאתם לא מרוויחים. לכן, תזכרו, מספיק שכלל אחד לא מתקיים ואנחנו לא נכנסים לעסקה. אז בכלל לא מעניין אותי מה הפרויקט, לא מעניין אותי איזה סוג פרויקט זה. היא גם לא שמה כסף וגם הרוויחה שאתם לא מרוויחים. הייתם צריכים רק לשאול. רק לשאול. בסדר? עכשיו, פשוט תשאלו, תזכרו את זה. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה. עוד דוגמה, אני רץ על זה מהר, חברים. עוד דוגמה. אני מצטער שקשה לראות, שלחו לנו את זה ככה בזמנו, תמונה של חלק ממה שהציגו למשקיעים. חברה שמגייסת כסף, אני אעשה לכם איזושהי סקירה ממש קצרה, לשתי בתים פרטיים, בסדר? היא מגייסת כסף בונה ומוכרת, ושוב עם אותו כסף בונה ומוכרת, סך הכל ההוצאות כ-$450,000 לשני הסבבים, סך הכל גיוס ממשקיעים $220,000, יש פה גם עון עצמי שהחברה שמה, $10,000, 5% מהעון העצמי המגויס שמה החברה, סך הכל רווח לשני הסבבים ביחד, $51,000. החברה הציגה למשקיעים שהיא לוקחת לעצמה, מי שמצליח לראות פה למטה, 20% מהרווחים ו-80% נותנת למשקיעים. שוב, גם פה חלוקה מאוד יפה לטובת המשקיעים. בסדר? מאוד יפה. ומציגה צפי תשואה של 17%. כלומר, $40,000 מתוך הרווחים, מתוך אותם $51,000, כ-41 ילכו למשקיעים, ו-$10,000 לחברה עצמה. התשואה של המשקיעים, 17%. מה הבעיה פה חברים? אם הייתם צריכים רגע לפתוח את העיניים, שהם עשו את הפרויקט הזה לשני הבתים האלה, אוקיי? לשני הבתים האלה. מגייסים כסף, בונים על הקרקע, מוכרים ובונים שוב פעם וכולי. מה הבעיה פה? אחד, אין מימון בנקאי. אמרנו זה כלל. אבל נגיד והיה, נגיד, רק לשם הדוגמה. תכף נראה לכם מה עוד הבעיה פה. אבל בואו רגע נסתכל. קודם כל מראש רווח יזמי לפרויקט של $50,000, זה בעיה בפני עצמה. כל סטייה קטנה יכולה לשנות את כל התמונה. יש פה בנייה של שני בתים, בסדר? בשני מחזורי בנייה, אחד אחרי השני. זה יכול להיות בלטמים. $50,000 לכל הפרויקט רווח קטן מאוד. אבל סתכלו רגע על עוד יותר פנימה, נגיד ולא הייתם שמים לב זה והייתם פספסים, ונגיד שהיה מימון בנקאי, אז בכל זאת הייתם רוצים להיכנס לפרויקט. היזם אמר שהוא משקיע $10,000 ומרוויח $10,000. נראה לכם הגיוני שיזם ירוץ, גם יוצאים מהכיס $10,000, ירוץ שנה וחצי, שנתיים, לא משנה כמה זמן, אפילו אם זה שנה, נגיד איכשהו, רק בשביל $10,000 רווח? זה הרי אבסורד. חברה כמו שלי יכולה לחיות מרווח כל כך קטן? הייתי משקיע $10,000 כדי להרוויח $10,000 מלעבוד על הפרויקט, לטוץ, לעשות בדיקות של אנליסטים וכולי? אני אגלה לכם סוד קטן. כבר פה הייתם צריכים להבין שאסור להיכנס לפרויקט הזה. ואם רק הייתם שואלים, הייתם גם מגלים איפה הם מרוויחים עוד. אולי מזה שהם גם בונים את הבתים האלה, אז יש להם גם רווח של רווח קבלני. אז מה הבעיות פה? מה הבעיות בפרויקט הזה? אין מימון בנקאי, כבר אנחנו לא צריכים להיכנס. נורת הזרה אדומה, רווח קטן מדי ליזמים. לא יכול להיות שהם משקיעים $10,000 בשביל להרוויח $10,000. רווח קטן מדי לכל הפרויקט. פשוט לא יכול להיות. זה מסוכן מדי, זה לא שווה את זה. גם אם מציגים לכם 17%, חבר'ה, זה חסר היגיון. ומי שהיה שואל, היה רואה שהם מרוויחים במהלך הדרך שאתם לא מרוויחים. בסדר? שוב, אותם הדברים, רק לשאול, רק להסתכל, מאוד פשוט, מאוד קל. בואו נרוץ עוד קצת דוגמאות, ותכף נעשה איזשהו סיכומון, כדי לראות איך אנחנו מוציאים מפה הרבה הרבה דברים אלינו ולהמשך הדרך שלנו, כי בסוף רוב הפרויקטים הם טובים, פשוט צריך רק לשאול מספר שאלות מצומצם. אז עוד פרויקט, אני לא אעריך בפרטים, אבל דבר ראשון, שאתם מסתכלים על הדבר הזה, בסדר? שאתם מסתכלים על חלוקת המימון, איך גייסו את הכסף לפרויקט הזה, אתם רואים שאין התייחסות לכסף שהחברה המגייסת שמה. כתוב מה שם היזם, אבל לא כתוב מה שמה החברה המגייסת. כבר פה, לא כולם שמים כסף, תודה רבה, שלום על ישראל. עוד משהו קטן, שאני לא אומר אותו בוודאות, אבל היה שווה בדיקה. אם מישהו קורא פה את התמצית של הדוח שהם שמו, כתוב פה עלויות של שירותים מקצועיים וכלליות. משהו שהוא מאוד כללי, הוא לא מדבר על הבנייה, לא בצם, לא רכישה, לא מימון וכולי. משהו שהוא קצת כללי, והוא מאוד, הוא יחסית, הוא די גבוה. הוא יותר מחצי מעלויות הבנייה והבצם. אני אומר לכם גם פה, הייתם צריכים לשאול, חבר'ה, מה זה אומר? תגידו לי על מה ההוצאות האלה הולכות, אני רוצה לבדוק את זה. בסדר? אם נגיד ואיכשהו, לא הייתם שמים לב שכולם לא שמים כסף, כי הפרויקט הזה שוב, הוא נופל בזה שלא כולם שמים כסף. אבל גם פה, שורה קטנה שמדברת על הוצאות שנראה לי על פניו, לכאורה, לא יודעים על מה הם, והם נשמעים מאוד גבוהים ההוצאות האלה. בסדר? כי שירותים מקצועיים לעסקה כזאת, שזה הסכום עלויות בנייה, נשמע גבוה מדי. עכשיו, אז הייתי מנסה להבין את זה. נגיד אם זה במקרה שהיא הייתה שמה כסף, רק לוודא שמישהו פה לא מרוויח במהלך הדרך שאני לא מרוויח ב-day one ביום הגיוס. עכשיו, רוצה להראות לכם עוד משהו קטן על הגיוס הזה. הגיוס הזה בוצע בצורה שאנחנו אף פעם לא גייסנו ולא נגייס ככה כנראה כסף לעולם. שלי, אני כבר יענה לך, זה שאלה מאוד חשובה ואני... או שלא צפית במרתון בערב הראשון והשני, או שלא הצברתי מספיק טוב. שימו לב, גם פה עוד משהו קטן, לפני שאני עונה רגע על שאלות, עץ הגיוס פה הוא עץ טיפה מורכב, כלומר היו פה כמה חברות שמגייסות כסף, מה זה עושה? זה אומר שהחברה שגייסה אתכם, לא בטוח שיש לה סיי מספיק חזק לנהל את הדבר הזה מול היזם. לא בטוח שהיא באמת מנהלת אותו כמו שצריך, ושהיא יכולה לקבל החלטות. המבנה המשפטי פה, היה פה מספר חברות שמגייסות. אין לחברה שגייסה אתכם מספיק שליטה בעסקה. בסדר? אז לסיכום הפרויקט הזה, לא שמים כסף, סעיף הוצאות כללי מדי ששווה בדיקה, להבין שלא מרוויחים במהלך הדרך, בסדר? וזה, עוד פעם, זה היה רלוונטי רק אם היו מציגים לכם שכולם שמים כסף. ומבנה גיוס לטעמי לא שווה את הסיכון סיכוי. בסדר? עוד דוגמה אחת אחרונה, ואז אני אענה רגע על כמה שאלות, ואחרי זה אנחנו נתקדם עוד קצת. בואו נראה עוד אחת ככה רק בשביל הספורט. בסדר? תסתכלו על חלוקת הכסף לפרויקט. מה רשום? כמה כסף מימון בנקאי, כמה כסף סך הכל און עצמי לפרויקט. משקיעים ובנק. איפה ההשקעה של היזם שלא מופיע, ואיפה ההשקעה של החברה? כל מה שהייתם צריכים עוד פעם לשאול, אתם משקיעים כן או לא? וכמה? בסדר? אתם מרוויחים במהלך הדרך כן או לא? עכשיו, מה שאולי גם היה קצת מעצבן אותי, שהחברה מציגה פה בכוכבית קטנה, ואני אומר את זה ככה רק בהערת אגב, שזה על פי תוכנית עסקית של היזם. ברור שזה על פי תוכנית עסקית של היזם, אבל אנחנו כחברה, אנליסטים, בדיקות, דוחות פנימיים שלנו, אנחנו שותפים בעסקה הזאת, בודקים את כל עסקאות העבר, את כל העסקאות מסביב, דוחות, כל מה שדיברתי לכם איתם אתמול, אתם לא בודקים, אתם לא עושים דוחות ואנליזה, אין לכם אחריות? בסדר, אני אפילו לא ארחיב על הפרויקט הזה, כי כבר בזה ששוב, לא שמים כסף, אין לי מה בכלל להמשיך, אין לי מה בכלל להמשיך, ולכן, אני בכלל לא אבדוק את שאר הפרטים על הפרויקט הזה. עכשיו, שלי שאלה, מה אכפת לי שהם מרוויחים עוד במהלך הדרך אם זה לא פוגע בצורות שלי? שלי, מה שאכפת לך זה דבר מאוד מאוד פשוט. אם הכל יעבוד כמו שצריך, והם לקחו באותו דוגמה כמו שראינו בהתחלה את ה-5 מיליון שקל שלהם בהתחלה, ואת עשית 16-17%, זה צודקת, לא אכפת לך. אבל איך את יכולה לישון טוב בשקט בלילה? שבעצם את יודעת שהחברה שהייתה אמונה על בדיקות, שאחראית לנהל את היזם, לבדוק אותו, לבדוק שכל שקל הולך למקום שלו וכולי, לקחה 5 מיליון שקל ב-day one. איך היית מרגישה יותר טוב? אם הייתה אומרת לך, תשמעי, אני לא מרוויחה שקל במהלך הדרך, אני ארוויח רווח מהסוף, אחרי שאת תרוויחי כסף, או בזה שהיא כבר הרוויחה ביום הגיוס. איך היית מרגישה יותר בנוח? אם מי שהיה מכניס לך לעסקה כזאת, היה גם זה שבונה את הבניין ויש לו רווח קבלני במהלך הדרך מהכסף שהמשקיעים שמו. האם אכפת לו אם יהיה רווח בסוף או לא? זה בונוס. תחשבי רגע בהיגיון. בסדר? ושוב, ותעשי חזרה על כל הלייבים של ראשון ושני. אני רוצה רגע לעשות סיכום, זה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לוודא איתכם כמה דברים חשובים. סיפרתי לכם ביומיים הראשונים של האתגר, למה אני חושב שזה המודל הכי טוב להשקעות שיש היום. אמרתי לכם שאני ממליץ ומשקיע למשפחה שלי את הכסף בדיוק ככה. בסדר? ואנחנו, כל העסקאות, אנחנו שמים כסף. ואז מגיע הערב הזה, הערב השלישי, ואתם רואים עסקאות שלא הצליחו. ואני רוצה לוודא מספר דברים שאתם מבינים, שקודם כל, א', רוב המוחלט של העסקאות האלה עובדות. הן טובות והן מצוינות. כמו בכל דבר, יש כאלה שעובדים בצורה טובה, ויש כאלה שלא. אני נותן לכם את הכלים, איך לדעת את זה, איך לבדוק את זה. המטרה שלי בערב הזה, בסך הכל להראות לכם, איך אם תעבדו לפי הכללים האלה, אתם לא צריכים אפילו לבדוק את הפרויקט. שימו לב, תראו כמה זה קל, ששוב, מחר גם ניתן לכם את הפתרונות, איך לבדוק את הפרויקט עצמו, כן? ונראה לכם איך אנחנו עושים בדיקות וכולי. אבל בכל הדוגמאות שהראיתי לכם היום, לא דיברתי מילה על סוג הפרויקט. לא אם זה בנייה, לא אם זה סינגל פמילי, לא אם זה מולטי פמילי, כלום. בכלל לא הייתי צריך לבדוק את הפרויקט. למה? כי אם אחד מהכללים שדיברנו עליהם אתמול לא מתקיימים, פלוס כל מה שנתתי לכם בתחילת הלייב הזה, לא רלוונטי הפרויקט. זה יכול להיות במנהטן, בנייה בבניין, בפריים לוקיישן הכי טוב בעולם. מה הכללים? ולא נרחיב עליהם עכשיו עוד פעם, אבל לסיכום. כולם משקיעים כסף, היזם והגוף המגייס. זהות אינטרסים, נתנו לזה הרבה דברים, אבל בראש ובראשונה, הדבר הכי חשוב, אף אחד לא מרוויח שאתם לא מרוויחים. תזכרו את זה. הם מרוויחים מהסוף, שלא יקנו אתכם בזה, שהם אומרים לכם שבסוף הם לוקחים רק חלק קטן מההוגה של הקבוצה הישראלית. לא, תקחו חלק גדול. אבל תיקחו אחרי שאני מרוויח, אל תיקחו במהלך הדרך, אל תיקחו דמי איזום, אל תיקחו, סליחה שאני מתלהם, זה פשוט לא הגיוני, זהות אינטרסים הכלל השני, אף אחד לא מרוויח שאתם לא מרוויחים, אתם רוצים שיהיה מימון בנקאי, דיברנו שיש חריגים מאוד מאוד קטנים לכלל הזה, אבל בגדול, תזכרו מה אמרתי לכם, המימון הבנקאי גם בדק את הפרויקט וגם את היזם, וגם זה נותן לכם להרוויח תשואות על ההון העצמי מאוד גבוהות, כי המינוף מעלה את התשואות על ההון העצמי, ומבלי שאתם הייתם אחראים אליו. בסדר, אז אנחנו רוצים, כולם שמים כסף, זהות אינטרסים, מימון בנקאי, קנייה מתחת למחיר שוק, אתמול הרחבתי לכם איך אפשר לבדוק את זה, ופוטנציאל השבחה. ותזכרו, אם כולם שמים כסף, והם לא מרוויחים במהלך הדרך, ויש מימון בנקאי, אתם תראו שלבד, גם קורה קנייה מתחת למחיר שוק, וגם פוטנציאל השבחה. בסדר? אז, למי שבמרתון שלנו, ונמצא בקבוצת פייסבוק הסגורה, מחר אנחנו בוחנים ביחד עסקאות, ואיך גם אתם יכולים לעשות את זה מהבית. בסדר? אנחנו נראה לכם הרבה טיפים, איך לבחון עסקאות מבפנים, איך אנחנו מסתכלים, איך אנחנו בוחנים פרויקט, ונראה לכם, אני חושב אולי לראשונה, או בין הפעמים היחידות, איך אנחנו משתמשים בתוכנות לבדיקה, איך אנחנו עוקבים אחרי היזמים, מה אנחנו מציגים למשקיעים וכו וכו וכו. באמת ערב שיסגור את התמונה הזאת של כל הבדיקות, כל הכללים, בסופו גם ניתן לכם את הצ'קליסט הזה מתנה, כדי שתוכלו ממש לקחת את זה איתכם, אתם הולכים לשמוע על פרויקט, לכו, כל שאלה, תסמנו, מה התשובה שנותנים לכם, ותהיה לכם תשובה, ממש כמו מה שתקרא, על מגע של זהב, עם כפית, אנחנו מאכילים אתכם לתוך הפה, ככה תוכלו לדעת איזה פרויקט טוב ואיזה לא. אם יש מישהו שרוצה עוד להצטרף למרתון ולקבוצה הסגורה, תרשמו לי, אני אשלח לכם לינק להצטרפות. זהו, זה היה הערב השלישי והלייב השבועי שלנו.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.